לכבוד יום 15 באב נלמד בעזרת השם קטע מזרע קוידש, רב נפתלי צבי מרופשיץ, שמבאר חלק מהטעמים שמופיעים בגמרא על העניין הזה של 15 באב, שכל הטעמים אמת ולכולם יש מקום, כמו שהרשב"ם בבבא בסרא מסביר, והוא מסביר בשלושה מהלכים שונים. בואו נראה בעזרת השם את דבריו. אומר, אמרו זיכרונם לברכה, הגמרא בתענית למד עמוד ב', שחמישה עשר באב יום שהותרו השבטים לבוא זה בזה. כן? העניין, הגמרא גם בקשר לקטע הזה, הגמרא גם אומרת שם בהמשך אחד עוד דבר נוסף, זה יום שהותרו שבטים לבוא זה בזה, זאת אומרת בהתחלה לא היו השבטים מתחתנים אחד עם השני, כדי שלא תיסוב נחלה ממטה אל מטה, כמו שהם צובו בנות צלופחד. וביום הזה, יום 15 באב, התירו לשבטים, כן, הותרו השבטים לבוא זה בזה, להתחתן אחד עם השני, זה יום של התאחדות של עם ישראל יחד. חוץ מזה, היום הזה הוא גם יום שקלו בו מיתי מדבר. עם ישראל במדבר, כל שנה היו נכנסים לתוך הקברים, בכל אלה שהיו מגיל 20 עד גיל 60, בזמן חטא המרגלים, היו נכנסים לקברים ביום 9 באב, וחלק היו קמים בבוקר וחלק לא, וככה כל שנה עוד ועוד ועוד, עד השנה האחרונה נכנסו לתוך הקברים, קמו בבוקר, אז הם חשבו אולי טעינו במולד של הירח, לא מדויק, אז הם הלכו עוד פעם לישון בקבר, עד שהגיע יום 15 לחודש, והם ראו שירח זורח במלוא הדרו, 15 באב, אז הם הבינו שברוך השם הם ניצלו, ניצלו מהגזרה כל האנשים האלה, ולכן אחת הסיבות שקלו מיתי מדבר, זה החגיגיות של יום 15 באב. אומר רב נפתלי צבי מרופשיץ, אומר עזר הקוידש, אומר העניין, על דרך שכתב האריזל בעניין נוסחאות התפילה, זה נמצא בשאר הכוונות, בדרוש שעלינו לשבח, אומר יש כל מיני הפרשים בין הנוסחאות השונות של התפילה, אבל אומר שהנוסח הזה, הנוסח של הארי הקדוש, אומר בעיקרון ראוי לכל אחד ואחד, אומר האריזל להחזיק כמנהג סדר תפילתו, כמנהג אבותיו, אומר אין איתנו יודע מי הוא משבט זה ומי הוא משבט זה, ולכל הנוסחאות יש מקום, כי כל נוסחה היא כנגד שבט מסוים, וכיוון שאבותיו החזיקו במנהג ההוא, אולי הוא מן השבט ההוא הראוי לו אותו המנהג. ואתה בא לבטלו, אומר האריזל, ואומר אין תפילתו עולה למעלה אם לא בדרך הסדר ההוא. אבל צריך שתדע, אומר זה רק לגבי תיבות משונות באמצע התפילה, או להקדים הודו קודם ברוך שאמר, או אחר כך וכיוצא. אבל מה שמיוסד על פי הדין המפורש בתלמוד, זהו דבר השווה לכל נפש, ואין חילוק ביניהם כלל בכל השבטים. בסדר? זה כך כותב הארי הקדוש. מה שכתוב אבל, זה שלגבי הנוסחאות השונות שיש בתפילה, אז יש גם את נוסח האריזל עצמו, שהוא נוסח שכולל את כל 12 השערים של התפילה, בלשון עזר הקודש, על דרך שכתב האריזל בעניין נוסחאות התפילה, שנוסח ספרד הוא השער הכולל י"ב שערים של התפילה, שכל שער נגד שבט אחד, ולכן מי שאינו יודע שבטו, יתפלל בנוסח הנ"ל שהוא שער הכולל. בסדר? זה כך גם כותב המשנת חסידים, במסכת הבריאה דערבית, פרק א', משנה ב' וג', הוא כותב, אין לשנות מנהג אבות בעיקר התפילה, לפי שחילוקי המנהגים באו מחילוק שורש הנשמות, ולכל מנהג יש לו שורש מסילה שמורה לו למעלה להעלותו. ואין אדם נוגע במוכן לחברו, ואם לא ידע אם בנפשו הוא המנהג שתפסו אבותיו, נוח לו שיתנהג במנהג המובחר שקיבל הרב חיים ויטל, כוונותיו עליו מהאריזל שרובו הוא על סדר תפילת הספרדים, לתקן תיקון הצריך למעלה, כך כותב המשנת חסידים, ויש את זה גם במגיד ורב ליעקב, ועוד קופלמת ג' ויש את זה בעוד כמה וכמה מקומות, בזאת זיכרון של החוזה מלובלין, הדברי חיים, באורח חיים חלק בי סימן חס, וקיצור, יש באיזה עריכות גדולה שהעריכו בעניין הזה של השער הכולל שאפשר להעלות בו. אז אומר הזר הקוידש, עיקר השער הכולל הוא בארץ ישראל. השער הכולל עניינו הוא בארץ ישראל. עכשיו, מיום זה שפסקו מיתי מדבר, 15 באב, פסקו מיתי מדבר, והיו רוצים לבוא לארץ ישראל, והם כבר יכולים לבוא לארץ ישראל, כי היה על מיתי מדבר, היה הבטחה של הקדוש ברוך הוא, כן? עונש שכל מנעצי לא יראו, וכל במדבר הזה ייפלו פי גריכם לכל מספרכם, והם לא יבואו לארץ ישראל. ברגע שמתי מדבר כבר לא נמצאים, אפשר כבר להיכנס לארץ ישראל. ולכן הותרו השבטים לבוא זה בזה, כי כולם נתייחדו בשער הכולל. בעצם הרופשיצר מראה לנו כאן, איך ששני טעמים בגמרא מתוך השבע, הם בעצם קשורים בשורש, בעומק. כי גם הטעם שמקלו מיתי מדבר וכבר מגיעים לבחינת ארץ ישראל, הוא בעצם המקום שבו עם ישראל מתאחדים לעם אחד ומגיעים לשורש של שער הכולל. זאת אומרת, 12 שבטים תמיד, 12 זה י"ב גבולי אלכסון. זאת אומרת, זה קובייה שלמה, כשאנחנו מסתכלים עליה בתלת מימד, היא כוללת בתוכה 12 גבולות. נראה לי שהסברנו את זה כבר כמה פעמים את העניין הזה, אבל באמת תסתכלו על חדר מרובע, בסדר? הצורה שרואים את זה, יש חיבור בין תקרה לקיר מזרח, זה אחד. חיבור בין קיר מזרח לרצפה, זה שתיים. חיבור בין קיר מזרח לקיר דרום, זה שלוש. יפה. חיבור בין קיר דרום לתקרה, אחד. חיבור בין קיר דרום לרצפה, שתיים. חיבור בין קיר דרום לקיר מערב, שלוש. בסדר? אותו דבר בקיר מערב. חיבור לתקרה, חיבור לרצפה, וחיבור לקיר צפון של קיר מערב. אז יש לנו עוד שלוש. ובקיר צפון עצמו גם את שלושת החיבורים האלה. חיבור לתקרה, צפון תקרה, חיבור צפון רצפה, וחיבור צפון למזרח. זה עוד שלוש. שלוש כפול ארבע. נכון? 12. אז כשאנחנו מסתכלים על קובייה שלמה, מרחב שלם, הוא כולל בתוכו 12. ה-13 זה הפנימיות של הדבר. כמו 6 ו-7, 12 ו-13. ה-13 זה הפנימיות, זה האחדות, אהבה, אחד. בסדר, יש לזה עוד הרבה הרבה משמעויות. לכן ה-13 גם מפחיד מאוד אנשים מסוימים מאומות העולם, כי האחד, הפנימיות של הדבר, תן לי להישאר ב-12, במרחב, לא ה-13. אצלנו אנחנו מאוד אוהבים את ה-13, כן? זה הגיל של בר מצווה, והרבה הרבה דברים טובים קוראים ב-13, יודגים למידות של רחמים, יודגים למידות שהתורה נדרשת בהם, עוד הרבה דברים טובים קוראים דווקא ב-13, באהבה ואחד, כי זה הפנימיות של הדבר, זה הכללות של הכל ביחד, הפנימיות של כל דבר. השער הכולל זה בעצם ההתאחדות של 12 שבטים שונים למרחב אחד, לדבר אחד, לדבר שמאחד אותם למציאות חדשה. המציאות הזאת זה הכניסה מהגלות אל ארץ ישראל. הדבר הזה קורה גם ברובד של ארץ ישראל וגם ברובד של נשמות ישראל להיכנס לארץ ישראל בקלו מיתי מדבר והותרו שבטים לבוא זה בזה ב-15 באב. זה פירוש אחד שמעמיד הרובשיצר בזרע הקודש על עניין 15 באב. פירוש שני, ויש לפרש עוד עניין 15 באב, כי משם מתחיל לילות ארוכות. הוא אומר, כמו שאמרו חז"ל, הגמרא בתענית למד א' עמוד א', ודלא מוסיף יוסף, נכון? מכאן ואילך, מהיום הזה והלאה, דמוסיף יוסף, מ-15 באב ואילך, אומר רש"י, דמוסיף לילות על הימים לעסוק בתורה, יוסיף חיים על חייו. ומי שרחמנא ליצלן דלא יוסיף לעסוק בתורה בלילות, יש שם כללה, תגברי אימי, רחמנא ליצלן, כן? לא, שמי שלא מוסיף. למה? כי אומר הרשב"ם, לפי שכבר נגדלים הלילות, כמו הרח שם, הלילות נהיים ארוכים יותר מהזמן הזה. ברגע שהלילות נהיים ארוכים יותר, צריך להוסיף קדושה בלילות. אומר הרובשיצר, והנה בזוהר הקדוש כתיב, שרצונו יתברך היה שיהיה הבדל בין החושך לאור. זה זוהר הקדוש בחלק ג' רשמם ז' עמוד א', והזוהר אומר, בחובהון בישראל, בגלל החטאים של עם ישראל, מתערבים חשוכים בנאורים, מתערב חושך באור. אבל הקדוש ברוך הוא רצה, בתיקוני זוהר בצדיק חס עמוד א', זה ויבדל אלוקים בין האור ובין החושך, שיהיה הבדלה ביניהם, ולא בלבול שלא יהיה אור וחושך, אבל בגלל חטאי עם ישראל יש בלבול של אור וחושך. על ידי החטאים, אומר בלשון הרובשיצר בזרע הקודש, רק על ידי החטאים מתערב החושך באור ואור בחושך. כשאנחנו מסתכלים על זה, אז יש כאילו את ה-12 שעות של היום, 12 שעות של הלילה, אומר, ויש שעות בלילה שהן בחשכות גמור, תמיד, ויש שעות בלילה שהן בחשכות גמור תמיד, רק לעתיד התהפכו לאור יום, זה שכתוב, והיה יום יוודע להשם, קוראים את זה בסוכות בהפטרה, בזכריה, שיהיה יום יוודע להשם, לא יום ולא לילה, והיה לעת ערב, יהיה אור, אז יהיה באמת שיתוודע, שהכל יום, וכמו שאומרים בפיוטים אחרי ההגדה, תאיר כאור יום חשכת לילה, כן, שומרים הפקד לעירך כל היום, תאיר כאור יום חשכת לילה, שהלילה עצמו יהפוך להיות מאיר כמו יום. זאת אומרת, הלילה, שהוא בעיקרון שייך לצד של הבלבול, של הערבוב, ערב, ולא בוקר מבוקר וברור, אלא רחמנא ליצלן הרבה בלבול, גם הבלבול הזה יבוא אל התיקון, והכל יהיה ברור, הכל יהיה מואר, לא יהיה יותר בלבולים וערבובים. ואז שאת רוח הטומאה יעביר מן הארץ שהוא החושך הגמור. אבל כיום יש לילה ויש יום. עכשיו יש לילה שהוא לילה גמור, אבל יש מצבים שהם לא באמת לילה. הם שעות ששייכות גם לפחות בחלק מהשנה לשעות היום. ורק בזמן מסוים הם הופכים להיות לילה. העולם הולך ומחשיך. זה הרי מה שמאוד מאוד מפחיד את אדם הראשון, מהחטא שלו והלאה, שהוא רואה שהעולם הולך ומחשיך, עד שהוא רואה את האזור הזה של חנוכה, כן, שבו פתאום זה נעצר ומתחיל לחזור ולהעיר יותר, אז הוא שמח מאוד, הוא עושה חג, ואת החג הזה, רחמנא ליצלן, לוקחים מהכוחות הלא טובים לחג שלהם, לקלנדיה שלהם, ועד היום יש את זה בצורה מסוימת בעולם, נכון? אבל המצב הזה של נהיה חושך, זה בעצם נהיה חושך, זה נהיה חשכות, זה נהיה טומאה בעולם. ופה יש לנו תפקיד, והתפקיד הזה מתבטא ב-15 באב. אומר, והנה, השעות שבלילות ארוכות, שהן בחשכות, שנהיה חושך בלילה, צריך לקום ולעסוק בתורה להעירם. צריך להעיר את השעות האלה, לא לתת להם להיות חושך. כי באמת הן שעות של יום, והן בבחינת קדושה. רק שנפלו לחשכות. השעות האלה, כל יום ויום, הן שעות מוארות, אמורות להיות מוארות. הן נפלו רחמנא ליצלן לחושך, וזהו שהיית בזוהר הקדוש בחלק ב' קופצת קיימת ב', דשעת דאיטויס ובלילה, השעות שנוספו בלילה והלילה נהיה ארוך, דיאממה אינון. הן שעות של יום, הן שייכות ליום. ונכון, הן לא נחשבות מהלילה. זאת אומרת, יש טרייסר דאינון לילה, יש 12 שעות שהן הלילה, שהן שייכות ללילה. גם זה, בלשון הרופשיצור פה, משמע ש... יש כאלה שהם תמיד לילה, ומה ששייך לאור, יש לו אפשרות של אור. אבל בזוהר שם כן כתוב ביטוי 12 שעות. אבל הוא אומר, אבל כל שאר השעות צריך להעיר אותם, אסור להשאיר אותם בחושך. וכשמאירים אותם, הם נהיים מאוד מאוד מוארים. הם במעלה גדולה יותר משעות היום. כי נהורה דנופיק מגוי חשויכה, ובמעלה יתרה יותר מאור מאיר לעולם. נכון? זה הזוהר הקדוש חוזרים על זה המון. לס נהורה מגוי חשויכה. האור הכי גדול מאיר דווקא מתוך החושך. שעות שהיו שייכות לחושך, ונכנסו כבר לחושך, ונבלעו שם, וחזרו והארנו אותם בכוח לימוד התורה. העם ההולכים בחושך, עסקים בתורה שבעל פה, אזכרה נגינתי בלילה, לומדים תורה של, של שירה בפה, ומוציאים את שעות ה, את החושך האלה, והופכים אותם לשעות מוארות, זה מואר הרבה יותר במעלה גדולה, יותר משעות היום, יותר מאור מאיר לעולם. ולכן, לכן אומר הרופשיצר, שימו לב ל-12 צירופי הוויה, דיברנו על זה בשיעור של 15 באב, היורצת של הבס ינקב, הוויות ששולטים בחודשי החורף מי"ב צירופי הרוויה, יש י"ב צירופי ההוויה ששולטים בכן כל 12 חודשי השנה. עכשיו אמרנו שאם זה הולך לפי הסדר אז זה מראה על רחמים, ואם זה למשל חודש ניסן ישמחו השמיים ותגיע לארץ י"ק ו"כי לפי הסדר, זה מראה על רחמים. אבל אם זה הולך בסדר שונה, הסדר מתהפך, אז זה מראה, רחמנא ליצלן, מראה על דינים. בסדר? יסוד הדברים כתוב בשל"ה הקדוש במסכת חולין פרק תורה אות סמך זין, שכשיבוא הצירוף י' ק' ו' ק', בסדר, הוא סוד אור הישר המשפיע רחמים. י' משפיע ב-A ראשונה, שהיא בחינה של נוק, ורצה לומר חוכמה בבינה, וו' משפיע ב-A שנייה, שהיא זוגתו, שהיא בחינה של נוק שלו, רוצה לומר תפארת במלכות, וזה סוד זכרים, סוד נקבות, שזה נשפע באמת בצורה נכונה, הוויה י' ק' ו' ק' בסדר האותיות. עכשיו, אבל מה קורה? מראה הרופשיצר ששימו לב שבצירופי הוויה, 12 צירופי הוויה, יש בחודשי החורף יותר אותיות כסדר מאשר בחודשי הקיץ. למה? כי זה אותיות, יותר אותיות כסדר, מורה על רחמים. אבל זה יותר מהקיץ, בכוח מה? על שאז על לילות ארוכים על דרך הנעל. ובלילות הארוכים האלה, שהם בעיקרון שעות של יום שנכנסו לתוך הלילה, ועם ישראל בכוח עבודת השם שלהם וכוח לימוד התורה מאירים את השעות החשוכות ומחזירים אותם ליום, לכן יש פה יותר המשכת רחמים בחורף מאשר בקיץ. ולכן אפילו בצירופי הוויה של החודשים יש יותר כסדר מאשר בחודשי הקיץ, שזה פחות כסדר. אומר וכי, ולכן חוזר הרופשיצר ואומר, אמרנו מקודם שאחד הדברים שקרו ב-15 באב שפסקו מתי מדבר, מלמות. עכשיו, ב-15 באב זה בעצם היום שבו מתחילים להוסיף בלימוד התורה. מוסיפים בלימוד התורה. אומר לכן, ביום הזה, שהוא יום שמתחילים להוסיף בלימוד התורה ולקחת שעות לילה, שעות שבעצם היו שייכות ליום ונפלו ללילה לחושך ומחזירים אותם אל האור בכוח לימוד התורה, אז פסקו מתי מדבר, כי נתדבקו בחי החיים. ברגע שדבוקים בחי החיים, דבוקים בקדוש ברוך הוא, פוסק המוות. בחינת ויבדל אלוקים בין האור ובין החושך. אותו דבר, כמו שאנחנו מבדילים בין האור ובין החושך, כרצונו של הקדוש ברוך הוא, שלקחת לזמנים שלא שייכים לחושך, ונפלו לתוך החושך, ולהחזיר אותם ולהאיר אותם, כך מתעוררת בכוח ההבדלה הזאת, הבדלה נוספת, הבדלה בין חיים למוות. כן, הבדיל, הכריזו שם, היבדלו החיים מהמתים, כמו שרשי בתענית למד עמוד ב', מתאר את זה, הבאנו את זה מקודם בקיצור, אומר שכל 40 שנה שלי במדבר, בכל ערב תשעה באב היה כרוז יוצא ואומר, צאו לחפור. והיה כל אחד ואחד יוצא וחופר לו קבר וישם בו, שמימות קודם שיחפור. ולמחר, הכרוז יוצא וקורא, ייבדלו חיים מן המתים, וכל שהיה בו נפש חיים, היה עומד ויוצא, וכל שנה היו עושים כן. ובשנת 40 שנה עשו, ולמחר עמדו כולם חיים, וכיוון שראו כך, תמהו ואמרו, שמה טעינו בחשבון החודש? חזרו ושכבו בקבריהם בלילות עד ליל 15, וכיוון שראו שנתמלאה הלבנה ב-15, ולא מת אחד מהם, ידעו שחשבון חודש מכוון, וכבר 40 שנה של גזרה נשלמו, קבעו אותו הדור לאותו היום, יום טוב. אבל מה הייתה שם הכרזה? ייבדלו, צאו לחפור, נכון? זה היה קרוז, ואז הקרוז היה בא ואומר, ייבדלו חיים מן המתים. והקרוז הזה הכריז, ייבדלו חיים מהמתים, כי הייתה הבדלה של יום ולילה. ולקחו שעות ששייכות בעצם ליום, ונפלו אל הלילה, נפלו אל החושך, והאירו אותם חזרה בכוח התורה. ואז, שמתחיל להתווסף על שעות הלילה, צריך להאיר אותם, ולהבדילה מחושך על ידי עסק התורה. ועושים הבדל בין האור והחושך, וזהו שאמרו חזל, משנה בתענית, לא היו ימים טובים לישראל, כ-15 באב. אומר, מה זה ימים טובים? פירוש, אגם שמקודם בקיץ היו ימים ארוכים, והיה אור. אבל אם כל זה לא, אין, זה לא היו ימים טובים כמו 15 באב והלאה. זה ימים טובים באמת, זה אור כי טוב אמיתי. פירוש הגם שמקודם בקיץ היו ימים ארוכים והיה אור, אם כל זה עיקר האור, הוא כנל שבא מחושך ונעשה אור. זה פירוש שני של הרב שיצור בזרע הקודש על עניין 15 באב. רק סיכום קצר, הפירוש הראשון, החידוש הראשון שאמר על זרע הקודש היה שיום 15 באב זה יום שהותרו שבטים לבוא זה בזה, וזה היום שקלו מתי מדבר. זה היום שבעצם עם ישראל מתחבר לארץ ישראל, קלו מתי מדבר, אז אפשר להגיע לארץ ישראל, ושם ממילא אפשר לחבר את כל השבטים ביחד, כי זה מגיעים לשער הכולל, לבחינת היוד ג' שכל עם ישראל אחד, ארץ ישראל מאחדת את עם ישראל. פירושיני, אומר הרופשיצר, וזה מה שלמדנו כרגע, הוא אומר מ-15 באב זה הזמן של דמוסיף יוסף, להוסיף חיים בלימוד התורה, כי הלילות מתחילים להתארך, וממילא אפשר ללמוד, מהלילות מתחילים להתארך, הקדוש ברוך הוא ברא יום ולילה, אבל הוא לא רוצה שהלילה יגדל, הוא רוצה להבדיל בין היום ובין הלילה. זה שיש חשכות בעולם צריך, אבל לא להגדיל את החושך, לנסות ההפך, לנסות להקטין אותו, ולכן אנחנו, בלימוד התורה שלנו, מאירים את הבריאה, מאירים את החושך, וזה מתחיל מ-15 באב, ולכן ביום הזה פסקו מתי מדבר, כי בכוח ההבדלה בין האור והחושך, שהיא תוספת גדולה מאוד של אור, זה מה שגורם שיש קרוז, ייבדלו חיים מהמתים, נהיה הבדלה בין אור לחושך, בין קודש לחול, בין יום השביעי לששת ימי המעשה, בין ישראל לעמים, הכל מתקדש בתוספת אור של קדושה, של השעות האלה שחוזרות אל האור, חוזרות אל היום. ולכן לא היו ימים טובים לישראל כ-15 באב, שזה ימים טובים באמת, ימים שלמים וטובים, כי זה אור כל כך גדול של דברים שנפלו לחושך וחוזרים חזרה אל האור. זה 15 באב, כן, דווקא. טוב, בוא נראה את הפירוש השלישי של זרע הקודש. פה הוא בעצם עומד על זה שאנחנו יודעים שביום הזה זה היום שבו היו בנות ישראל מתחתנות, יוצאות וחולות בקרמים, יוצאות ורוקדות בקרמים, וזה יום מיוחד של 15 באב. אז אומר, בא רופשיצר ומסביר שפה דווקא זה עניין שקשור גם ל-15 באב וגם ל-15 בשבט, ויש לפרש עוד עניין, 15 באב ו-15 בשבט, על דרך שאמרו חז"ל, אומר הגמרא הרי אומרת בסוטה ב' עמוד א', ש-40 יום קודם יצירת הוולד, בת כל יוצא, בת פלוני לפלוני, נכון? זה, הגמרא חוזרת על זה, זה בית פלוני לפלוני, שדה פלוני לפלוני, אבל בת פלוני לפלוני, יש גזרה משמיים, כל אדם עם מי הוא יתחתן. אומר, ולכן מגיע המנהג שכותבים בתנאים, הקהילות שנוהגים לכתוב שטר תנאים, אז זה פותח במילים, המגיד מראשית אחרית, כך זה בנחלת שיבה וכך מקובל, המגיד מראשית אחרית. למה? כי מראשית, כש-40 יום קודם יצירת הוולד, כבר הקדוש ברוך הוא אמר את אחרית הדבר שאנחנו באים היום לחגוג פה תנאים, אז המגיד מראשית אחרית. אומר, ויש לומר, אמר מה שהשורש לזה, ש-40 יום קודם יצירת העולם, עלה לפניו יתברך שמו, התענוג והשעשועים שיקבל מעם קרובו. אומר, למה באמת? בכל זוג שנולד, בכל ילד שנולד, אז מכריזים לפני לידתו 40 יום דווקא. את 40 יום, את בת פלוני לפלוני. אומר, שורש הדברים זה כשהקדוש ברוך הוא בא לברוא את העולם, 40 יום לפני יצירת העולם, עלה לפניו יתברך שמו, התענוג והשעשועים שיקבל מעם קרובו. ולכן גם אנחנו, אצלנו זה קורה בעם ישראל. הוא יסביר בהמשך ויחשב מתי זה 40 יום לפני יצירת העולם. 40, אז יצירת העולם, אנחנו יודעים שראש השנה היה יום השישי לבריאה. זאת אומרת, תחילת בריאת העולם, חפה באלול. חפה באלול 40 יום אחורה, 15 באב. בסדר? כן, אז זה לא ספוילר, כי אנחנו נראה את זה עוד רגע בדבריו, אבל הוא בעצם מדבר 40 יום לפני יצירת העולם, עלה לפניו יתברך שמו, התענוג והשעשועים שיקבל מעם קרובו. אמר וידוע שכל ענייני אירוסים וקידושים ונישואים, הם מסמלים על דברים מאוד גדולים, כן? שימו לב, אנחנו בברכה אומרים את זה, כן? ברכה של מתחת לחופה, ברוך אתה שמקדש עמו ישראל על ידי חופה וקידושים. מקדש עמו ישראל זה לא רק שמקדש אותנו שאנחנו עושים חופה וקידושים, אלא גם כמו שהראשונים כותבים, כתבו מדרשים, הצורה של עם ישראל במתן תורה היה כמו חופה, הער מעליהם, היה חופה וקידושים. שיר השירים ועוד המון פעמים בספרי הנביאים, הצורה הזאת של עם ישראל כמו קלה והחופה והקדוש ברוך הוא. אז לכן כשאנחנו מדברים בשפה של חופה, קידושים, נישואים, אנחנו גם מדברים על הקשר שבין הקדוש ברוך הוא לבני ישראל. עכשיו, כשעלה לפניו התענוג זה, התענוג, עצם עליית התענוג מתוך מה שהולך להיות, זה היה בחינת מה ינוק בין לבריאה. זאת אומרת, תמיד כדי שיבוא מים דחורים, שתבוא השפעה, צריך שתהיה התעוררות רצון לקבל את ההשפעה. אנחנו מדברים פה בשלבים מאוד ראשוניים של הבריאה, עוד פעם, לא כל כך עוסקים בנושא הזה, אבל צריך איזשהו עליית רצון. עכשיו, פה עליית רצון, אין בריאה שממנה יעלה רצון. אז יש בתוך עצמו כביכול עליית רצון. ממה? מההתענגות והשעשועים שיהיו בבריאה, על הרצון של מיינוק בין לרצות את להשתוקק לדבר הזה, ואז הגיע השפע של המים דחורים. ולכן כשעלה לפניו התענוג, זה היה בבחינת מיינוק בין לבריאה, שבשביל תענוג זה ברא העולם. המחשבה הזאת הייתה מתי? 40 יום קודם היצירה. וזה כמו שאנחנו עושים היום, יש לנו אירוסים וקידושים שזה החתונה, אבל מה זה התנאים? התנאים זה בעצם סיכום על, זאת אומרת עוד לא הולך לקרות, אבל אנחנו מסכמים על זה. זה בעצם ההכנה לדברים. וזה כעניין תנאים שקודם אירוסים וקידושים. וזהו שאמרו חז"ל, תנאי היא תנאי הקדוש ברוך הוא עם מעשה בראשית. מה זה תנאי? עניין תנאים, ענל, כמו שאנחנו עושים תנאים. הרצון וההשתוקקות, שהקדוש ברוך הוא יתנה תנאי מעשה בראשית, אם מקבלים את התורה מוטה ואם לאו, לא, אז העולם לא קיים. תנאי היא תנאי זה אומר כמו תנאים. תנאים זה בעצם גילוי הרצון. אנחנו, מה הם התנאים שאני רוצה? מה אני רוצה? כשהקדוש ברוך הוא עלה לפניו, הגעגוע וההשתוקקות שיקבל מעם קרובו, זה הגדיר את המציאות, כמו תנאי, זה הגדיר את המציאות של מה הולכת להיות הבריאה. והתנאי הזה הוא בבסיס של הבריאה, זאת המטרה של הבריאה, להגיע להשתוקקות, להנאה והשעשועים האלה. עכשיו, ועיקר התענוג שיקבל יתברך שמו מעמו, יהיה לעתיד, שישמח השם במעשיו. ואומר זה רמוז בהמגיד מראשית אחרית, מה הכוונה? שיהיה אחרית כראשית. ראשית, תמיד זה ראשית, זה המידה הראשונה, מידת הכתר. אומר כן, יהיה בחינת אחרית, ואומר אחרית תהיה כמו ראשית. הסוף של הכל יהיה כמו ההתחלה של הכל. אחרית, אומר גימטריה, עם הכולל, זה גימטריה כתר. כן, תף ריש, יוד חת א', יוד חת א' זה 19, ואחד עם הכולל זה כתר. ועכשיו הוא אומר, שים לב, גם בחתונה, מה אנחנו אומרים? כדת משה וישראל. זאת אומרת, כדת משה וישראל, זה ראשי תיבות חף מם זה 20, וישראל זה וו, ביחד 66. גימטריה שם עדנות, א' ד' נ' י' בגימטריה 65, עם הכולל, זה 66, הראשי תיבות של כדת משה וישראל. וזה בעצם שיהיה עדנותו יתברך שמו ניכר בעולם, כשיבוא משיח בן דוד, משיח בן דוד בגימטריה, כדת. בסדר? תף חף דלד. זה גימטריה משיח בן דוד. טוב, אז למעשה יש פה גם כמה רמזים על מה שבעצם אומר. כל המצב של השלמות של העולם זה אחרית של העולם, השלמות של הכתר כמו הראשית, שזה בעצם הגעגועים וההשתוקקות והשעשועים שהקדוש ברוך הוא רואה שיהיה בעולם ומתוכם הוא משתוקק אל העולם במיינוק בין שמביאים אל הבריאה, זה השלמות הזאת של השעשועים וההתחברות של הקדוש ברוך הוא עם ישראל, שזה רמוז למטרה של החתונה. בסדר? לחיבור השלם של עם ישראל עם הקדוש ברוך הוא. הייחוד השלם שיהיה. אבל ההתחלה, ההשתוקקות, המחשבה על זה, הקריאה אל הדבר, מתעוררת 40 יום לפני כן בתנאים. זה התנאים. המגיד מראשית אחרית. התנאי של הבריאה, 40 יום קודם יצירת הוולד, 40 יום לפני בריאת העולם. עכשיו, למען דאמר בתשרי נברא העולם, אז פירוש האדם שנברא ביום שישי ליצירת העולם, שהתחיל בחפי באלול. ו-40 יום קודם חפי באלול, מתי זה מתחיל? התחלתם בתדווה, באב. היסוד הזה, אגב, נמצא בהרחבה גדולה בספרי רבותינו, הקדושת לוי בליקוטים. דימון מתחיל מחמישה כותב, גם כן את העניין הזה שמתדווה באב זה מתחיל, הבת עין ופרשת עקב. גם מביא את העניין הזה, גם בשם הברדיצ'בר, החידושי הרים כותב את זה, נמצא בשיח שרפי קודש ל-15 באב, בשם הרבי מלובלין, שתצווה באב זה זה הכנה לראש השנה, כי זה 40 יום קודם. זאת אומרת, 40 יום קודם חפי באלול, אומר הרב שיצר, התחלתם בתצווה באב, ועל דרך זה, אומר גם 15 בשבט. זה למען דאמר, בניסה נברא העולם, והריזל כתב שאילו ואילו דברי אלוקים חיים, נכון? זה נמצא בשער הכבונס, בפרי יצחיים שער השפר פרק ה' ועוד העניין הזה. ובכל אחד מהחדשים ניסן ותשרי היה הולדה חדשה לעולם, כל אחד כפי בחינתו. ולכן לא היו ימים טובים לישראל כ-15 באב. לא היו ימים טובים לישראל כ-15 באב, זה 40 יום קודם יצירת העולם, ועולה לפניו התענוג שיקבל מעם קרובו. זה בעצם 40 יום קודם היצירה. ובכל אחד, כן, כל אחד עם ההולדה שלו, או גם אותו דבר, 15 בשבט, וכן ט"ו בשבט, 15 בשבט ראש השנה לאילן, כן, גמרא בראש השנה, שאז ניתן השרף באילנות, כן, יצאו רוב גשמי שנה, אומר רש"י בראש השנה י"ד עמוד א', עבר רוב ימות הגשמים, הפירות מתחילים לחנות, רומז שהחיות והקדושה, הבא ממחשבה הקדומה, מתחדש תמיד באותו זמן, יש פה התחדשות שמגיעה מהשורש. וזהו שאמרו, ראש השנה לאילן, לאיזה אילן? רומז לאילן הקדוש, לא ניכנס כרגע לעניין של ט"ו בשבט, פשוט לא הסוגיה שלנו כרגע, והנה על דרך הנעל, שבכל אחד מהם, 15 באב ו-15 בשבט, נחשב הולדה, וביניהם רק 6 חודשים, אז זה אומר שיש, הקשר ביניהם זה יש לומר, שזה שאצל היולדות לשבעה, יולדות למקוטעים, זה חצי חודשה ו-5 חודשים, חצי חודש שבט, וזה ההולדה והקשר בין שתי החודשים האלה, שכאן זה מתחיל בהתעוררות הרצון, ושם זה מתחיל בתחילת ההתגלות בפועל. בסדר? זה שתי החלקים של מקביל אב לשבט. אבל הפירוש השלישי שראינו כאן בדברי הזרע קוידש, זה שזה מרמז באמת על יוצאות וחולות וקרמים, החתונה של עם ישראל. עם ישראל יוצאים להתחתן בזמן הזה, ב-15 באב, כי ביום הזה מתגלה 40 יום קודם יצירת הוולד, שהקדוש ברוך הוא יוצא קודם יצירת העולם, שהקדוש ברוך הוא שם את המטרה, כמו התנועים לפני החתונה, שם את המטרה מול העיניים, ומתחיל התעוררות הגעגועים והרצון של אחרית כראשית, לגלות את הכתר כדת משה וישראל, מקדש עמו ישראל על ידי חופה וקידושין, ולכן גם אצל בני ישראל מתגלה כאן העניין הזה של החתונה. כן, שיהודים מתחתנים ועושים תנועים של המגיד מריישיס אחריס, שהמטרה של הכל, להגיע לכל, כבר עומד ומתגלה. זה שלושת הפירושים שיש לנו כאן בדברי הרב שיצר. ותרו שבטים לעבוד בזה, אחדות עם ישראל, כי פסקו מתי מדבר ואפשר להגיע לארץ ישראל, וארץ ישראל מאחדת את עם ישראל. הנקודה השנייה, הפירוש השני שראינו, שלקחת מכוח השעות החשוכות של הלילה ולהפוך אותם לאור, והכוח הזה קורה מ-15 באב, ששעות ששייכות ליום ואפשר להחזיר אותם אל היום, וזה הימים טובים, ולכן בו יש הבדלה בין המוות לחיים, בכוח ההבדלה בין האור לחושך. והעניין השלישי שראינו, שהרצון להגיע אל הבריאה, המי נוק בין הזה מתעורר ביום הזה, 40 יום קודם יצירת העולם, וזה מקביל 40 יום קודם יצירת הוולד, ולעבור לנישואין שלמים, שהשם יברך יעזרנו, שהזיווג יהיה עולה יפה, ומ-15 באב נגיע ליום של השלמות הזאת של, כמו שרב צודק כותב בפרי צדיק, בית המקדש שיבנה במהרה בימינו אמן, ב-15 באב, השם יברך יעזרנו.